אתם מאזינים לרדיו על הגל, הרדיו של כפר הנוער הדס הנעורים. עכשיו ברדיו על הגל, נקודת מפגש עם עמי מגן, המקום בו ניפגש יחד לדבר על עניינים בין קודש לחול, בין שמיים לארץ.
טוב, מאזינות ומאזינים, חניכי וחניכות כפר הנוער והקהל שמצטבר לאט לאט לרדיו נעורים, רדיו על הגל של כפר הנוער שלנו. היום הגיעו במקרה שלוש גלויות מעבר לים שאומרות, שכתוב שמה, תודה לכם על לוח שידורים העשיר, אנחנו נהנים להאזין לרדיו על הגל, והאמת שזה פרויקט שהתחיל לפני שלוש שנים, ואנחנו בהתרגשות עצומה לפתוח שנה נוספת, שנת לימודים חדשה, איתנו בהפקה, ליה חפץ, תודה, וכל צוות רדיו נעורים על הגל, עם פלג, מנהלת הרדיו, וטל כמובן האחת והיחידה. אי אפשר לא להתייחס למצב שלנו בארץ, עדיין, לצערנו, 48 חטופים, תוכם חטופה אחת, מלחמה מתמשכת בעולם, אירועי אנטישמיות שמתגברים, ועם זאת השגרה הזאת היא חזקה וממשיכה. אנחנו תמיד נעים בין ודאות לספקות, איפה אנחנו נמצאים כל אחד מאיתנו, אבל הראשון לתשיעי, פתיחת שנת הלימודים, רוצים או לא רוצים, זה אולי ניצחון הרוח, וזה אולי הניצחון של כולנו כאן. ואנחנו מחכים לימים טובים יותר, מחכים לימים שקטים יותר, מחכים לחזרה הביתה של כולם, מחכים ליהנות מהדברים הפשוטים של החיים. חניכים וחניכות חדשים מגיעים לפנימיה ולכפר, עיניים בוהקות וחוששות, כל אחד מהם במרוץ על תפיסת המקום תרתי משמע. ואין ספק שהדבר הזה יכול להגביר חרדה. אני רוצה לקרוא לכם קטע קטן מספר חדש של נער מקסים בשם עומר פיינשטיין, נער מקסים ומוכשר שאני הכרתי בזכות אביו, שהוא יותר מקסים ומוכשר אפילו, שחר. לספר קוראים עניין של חרדות, ואני ממליץ עליו. לקטע קוראים צומת דרכים. אתה עומד בתור ומחכה להתחלה חדשה הקרבה לבוא, אוסף את הדברים החשובים לך מכל, מחביא בתוך המילים שעריות מיום האתמול, נפרד לשלום, נותן חיבוק אחרון. אין לך זמן לבכות על הזמן שיחלוף, כי דמעות הגעגוע יחליפו בקרוב נופים שונים שלא ראית מעולם. לפתע תצטרך להתעלות על הדברים הרגילים, לצאת מהקופסה שבנו לך במיוחד, להכיר אנשים חדשים, להפוך אדם טיפה יותר נחמד. ולהיות קצת מנותק מהבית זה לא נקרא להתעלם. תשתדל ליהנות מהחופש שכבר מפציע. תתאי ישר בכל מקום אליו תגיע. ובגדול, בתקופה של שינויים, נסה שלא לקבוע מראש כל מיני דברים. תן לזמן למשוך אותך למקום מפתחים, ולאינטואיציה שבנפש שתוביל אותך ישר למקום הנכון. ולא תיתן לך שנייה אחת לישון. אני שמח היום לארח חבר, ליפז. ערב טוב, ליפז.
ערב טוב.
את ליפז אני הכרתי במועדון השייט שלנו במכמורת, שלנו חותרים על קייק, ובין חתירה לחתירה ובין קפה לקפה על המרפסת למדתי להכיר אדם רב אשכולות, ומשיחת מרפסת בשבת בבוקר כשהגלים לפנינו אחרי חתירה אמרתי יאללה, הגיע הזמן להגיע לרדיו נעורים על הגל. אז ערב טוב, אני שמח שאתה פה ליפז.
ערב טוב, כיף להיות פה, ובכלל בתחילת שנת לימודים ושנה חדשה, כיף גדול.
אני, עשינו קצת שיחה מקדימה ודיברנו קצת על הדברים, אבל מאוד חשוב לי גם אמרתי לך להתחיל רגע ברקע האישי שלך, בסיפור האישי שלך. קצת בין כמה אתה, איפה נולדת, גדלת, חשוב לי שהמאזינים שלנו, המאזינות, הכירו קצת יותר, לפני שנצלול פנימה לדברים הנוספים.
יאללה, אז אני בן 45, נשוי לעינב המהממת, אבא לשי, רני וינאי, הילדים המהממים שלי. המקצוע המרכזי שלי זה ניהול, אז היום אני מנהל את כל עולם התפעול וכל התהליכים של כל הסניפים של בנק הפועלים בארץ. 20 שנה בתוך המקצוע המדהים הזה, אני רואה אותו לא רק כמקצוע, את עולם הניהול, ממש כאומנות. בזמן הפנוי שאין לי, אני משקיע בהמון בלעזור לחבר צעירים, אז כבר 15 שנה בהתחלה עבדתי עם נוער בסיכון, שזה הייתה תקופה מרתקת, חבר'ה בני 14, 15, 17, לקחת אותם ממקומות מאוד מורכבים בחיים, בלי גב, להיות הגב שמה שלהם וללוות אותם לטווחים מאוד ארוכים. כל כך אהבתי את זה שהתחלתי ללמוד אימון, הפכתי להיות מאמן אישי כמקצוע, שנתיים וחצי של לימודים עם סטאז', אימנתי עשרות אם לא מעל 100 חבר'ה מכל הגילאים, ושם התאהבתי באוכלוסייה בין 20-30, צומת כל כך קריטית בחיים, עשור שהוא כל קבלת החלטה שאנחנו נקבל בעשור הזה, אם זה
סופר משמעותית.
מקום מגורים, זוגיות, לימודים, עיסוק, החלטות שישארו איתנו עוד שנים קדימה, והחלטתי להתמקד רק בחבר'ה, רק בחבר'ה האלה, ובעשור הזה, ולמדתי עליו המון, והתחלתי לאמן רק חבר'ה כאלה, והקמתי מיזם שקוראים לו What's Next, בית ספר לחיים, והקמתי סדנאות והרצאות, והתחלתי לעבוד רק איתם, וביום יום אחד שהגעתי לעבוד עם מרכז צעירים בנתניה, הכרתי שם בחור מדהים שקוראים לו רם רודברג.
רגע, עצור, נגיע לזה.
אז אני רגע, אז אני ככה אסכם על החיים שלי. אז בזמן הפנוי שלי היום אני מוביל תוכניות של חיילים משוחררים, בתוכנית שקוראים לה מסע אל האופק, באיזה 16 ערים בארץ. אז אני משלב בקיצור בין עולם הניהול לבין עולם ההובלת תוכניות של חיילים משוחררים.
תכף נגיע גם לזה, ונגיע גם לזה, אני לא אחסוך ממך את הדברים, אבל אני רוצה דווקא לחזור לילדות. בסדר? תספר לי איפה גדלת.
טוב, אז גדלתי באבן יהודה, שהייתה אז מושבה של בערך 3,000 איש, לאימא בת 18, ממש סיימה י' ב', אבא בן 20, כן, שלא הצליח להגיע אפילו על הלידה שלי, היה בסדיר.
לא ידעתי ככה.
כן, כן. אז גדלתי במקום מדהים, עם ילדות מהממת, שנות 80, 90, עם הורים מאוד אוהבים, עם המון ערכים.
רגע, הלכת עם מסגרות החינוך באבן יהודה?
כן, כן. בית ספר בחר, אחרי זה בית ספר הדסים. ובתוך התקופה הזאת אני תמיד הייתי מאוד עצמאי באופי
אתה
שלי.
אתה אח הבכור?
אני הבכור. בוא, אמא שלי לא עשתה עוד אחד בגיל 16.
וכמה אחר כך יש כמה אדחים?
יש לי עוד אח, קוראים לו דולב, שנה וחצי מתחתיי, וקרמל 10 שנים מתחתיי.
וואו.
כן. ותמיד היה לי ג'וקים בראש, ושאפתנות כזאת בכל דבר שעשיתי בחיים, והמון עצמאות, וקצת הגזמתי עם זה, בוא נגיד, בנעורים, והייתי ברדקיס לא קטן.
תן לי תמונה מהילדות.
בוא נגיד ש...
תן לי תמונה מהילדות. תכניסתי לתמונה מהילדות.
אז בוא נגיד שאני חלק שתי תמונות. אחד זה באמת לגדול באמת במושבה מדהימה, עם אלול כל בית שני, ולסבא שיש לו פרדס וכאלה. ומצד שני גם המון חיים שוגעים שעשינו בעיקר בתקופת התיכון, שעלו לי קצת ביוקר. אז אני אתן לך עוד תמונה אחת, גיל 18, אני עושה עבודות שירות בבית לוינשטיין, כדי לנקות 3 תיקי עזרה במשטרה, שכמעט תיק פלילי, כן.
וואו.
וזה לא בגלל ששדדתי זקנות או עשיתי פשע, עשיתי חיים שוגעים יותר מדי. ובגיל 16 עברתי שם נקודת תפנית ראשונה מאוד משמעותית בחיים. לקחתי להורים שלי את האוטו, אפשר להגיד גנבתי, כי לא היה לי רישיון.
לא היה רישיון כמובן.
ועשיתי תאונה. וברחתי, והגעתי אחרי שעה וחצי הביתה, וניידת חיכתה לי בבית עם מלא אנשים, וזה, אני זוכר את השחור הזה בעיניים.
תראה כמה שעות על המרפסת, ואת הסיפור הזה אני לא מכיר.
אתה מבין, חיכיתי לפודקאסט.
יאללה.
וחקירות במשטרה בלילה, אני זוכר את היום הזה כיום, עדיין הכי שחור שהיה לי בחיים. וזאת הייתה נקודת תפנית גם שגרמה לי לעשות 3 דברים. אחד, אני התנתקתי עם הרבה חברים שלא הועילו לי. בוא נגיד שאני גם פחות הועלתי להם אז באותה תקופה, אבל ניקיתי ממש את המקומות האלה. התחלתי ללמוד ממש טוב, הוצאתי בגרות מצוינת, החלטתי ללכת לקרבי בצבא והתגייסתי לצנחנים, וזה...
היית באיזה גדוד?
גדוד 890, וקיבלתי פיקוד אחרי מסלול, וזה פעם ראשונה שעמדתי מול אנשים, הבנתי שזה מה שאני רוצה לעשות כל חיי, ואני זוכר שאני יושב בגיל 21 ואומר... העצמאות שהייתה לי, החופש, האתגרים המטורפים עם כל מה שהיה בתקופה הזאת, וההתמודדות המנטלית והפיזית בצבא הביאו אותי לתחושת מסוגלות שעד היום אני מרגיש שבזכותה, בזכות שני דברים, אחד, חספוס כזה שבאמת אני בורחתי לקבל,
רגע, דבר איתי על הנקודה הזאת. אמרת אחרי האירוע הזה, באמת, זה אירוע שמאוד טלטל והיה שינוי. אתה יכול להעיד על שינוי שהוא פיזי או שינוי שהוא קבלת החלטה כלשהי שאתה אומר? אני לדוגמה הייתי בנקודה קצת דומה לשלך גם בגיל הזה, ואחד מהחלטות, רציתי שפילו שינויים פיזיים באיך אני מתלבש ואיך אני הולך, אפילו דברים אחרים. אתה יכול רגע להכניסי לשינוי הזה?
אני חושב שזה היה יותר בראש, לאו דווקא פיזי, זה היה יותר רגע לעצור, למתן, לחשוב לפני שאני עושה ולא לעשות אחרי, ואז לחשוב. אבל אני למדתי שני דברים מרכזיים. אחד, זה שלהיות רציני זה יותר חשוב מלהיות מגניב.
כן.
והפכתי להיות רציני בכל מה שאני עושה, ואני לא בן אדם רציני, בזה אני עושה חיים שוגעים עד היום וזה, אבל אם אני לוקח פרויקט על עצמי, וזה כבר שמה בתקופה ההיא, עשיתי אותו הכי טוב שיש, וגם זה היה בצבא, ואחרי שהשתחררתי, הלכתי ללמוד, מה שהייתי בינוני פלוס בתיכון, ופתאום אני מצטיין דיקן 3 שנים ברציפות במכללה.
ולמדת כלכלה, מה?
למדתי בנקות ושוק ההון תואר ראשון ומנהל עסקים תואר שני, ופתאום אני מצטיין בלימודים, ואני מבין שזה בחירה. זה בחירה איך אתה רוצה לחיות את החיים שלך, והאם אתה רוצה להיות בראש ולא באמצע, ואני מאז, כל דבר שאני עושה, אני משתדל להיות בראש ועושה הכל כדי להיות שם.
אז אני עוד פעם זורק אותך טיפ אחורה, ועוד ואנחנו גם במקום חינוך ואנחנו גם כפר נוער, אתה זוכר דמויות של מבוגרים שליוו אותך בשלב הזה? מעבר להורים, אני לא יודע מה היה הקשר עם ההורים, אבל...
כן, כמובן, תראה, קודם כל הורים שמאוד אהבו, תמכו, אולי בגלל שהם היו צעירים, אולי פחות ידעו איך להכווין אותי וזה, אבל היו שם תמיד במקום של אהבה. היה לי סבא שנפטר לפני 2 בערך, שהוא היה דמות שהוא עוררה בי השראה ותמכה בי כל חיי. אני אפילו זוכר את הלילה הנורא הוא, שכולם נכנסו אליי כזה, ישבתי בחדר ואני מלא אנשים בחוץ ומשטרה, ואני זוכר שהוא הגיע, סגר את הדלת ואמר לי, תקשיב, אל תקשיב לאף אחד, אבל יש לך עכשיו מבחן. והשאלה כמה אתה תלמד מהנושא הזה ומה תעשה מחר בבוקר. אני זוכר את המשפט הזה שהוא שינה לי את החיים, והוא היה איתי בכל מיני נקודות ובהתייעצות בקריירה ובכל מיני דברים כאלה. הייתה לי מחנכת מהממת, רותי שחם, זיכרונה לברכה, שמאוד אהבה וחיבקה את כולנו, שאני זוכר שזה היה לי כזה מאוד, מאוד טוב. וכמו שאמרתי מקודם, חברים מאוד קרובים, בחור שקוראים לו עד מאור, שאיתי עוד מאותה תקופה, וכל הדמויות האלה, בסוף זה אנחנו חיים פה עם אנשים, שאם שמים אנשים טובים סביבנו, זה עובד.
טוב, אני האמת שלא הייתי מוכן גם לחלק הזה של, של הילדות.
גם אני לא את האמת.
כן, הנה, בבקשה, אתה רואה, הדברים האלה יוצאים, ובשיחה המקדימה שעשינו, אמרת לי משפט שמאוד אהבתי, גם רשמתי אותו עכשיו בהכנה לתוכנית וגם בפוסט שעלה. אמרת, אנחנו צריכים ללמוד לעלות על ההגה ולהפסיק לנסוע בתחבורה ציבורית. אז נעשה עכשיו דרך המשפט הזה לעשות לי חיבור בין עולם הילדות שלך לעולם הצעירות שלך לעולם הבגרות שלך.
אני אגע גם קצת, תראה מה קורה פה. אני עובד הרבה עם חיילים שוחרים גיל 21-2. תחשוב מה זה, 20 שנה, מה זה לימדו אותנו, חינכו אותנו לחיות בתחבורה ציבורית, קיבלו החלטות בשבילנו 20 שנה, בסדר? מה אנחנו נלמד, מסגרות ממשלתיות, תחשוב גן, בית ספר יסודי, תיכון, צבא, הכתיבו לנו הכל. לא רק שלא לימדו אותנו לקבל החלטות, קיבלו החלטות בשבילנו, גרמו לנו להצליח בדברים שלאו דווקא אנחנו רוצים להצליח. אנחנו חייבים ללמוד עכשיו להיסטוריה או לתנך או למתמטיקה וזה וזה, ואחד המבחנים הכי גדולים שיש לנו שנים זה העניין של הלימודים. ואתה מגיע למצב שאתה פשוט מרגילים אותך לזרום ולא לקבל החלטות ולהיות במצב ריאקטיבי שמקבלים החלטות בשבילך. ואני רואה היום כמנהל כמה עובדים באופן טבעי ככה, כמה אנשים מתבאסים שמגיע יום ראשון ומתפללים שיגיע יום חמישי, ופשוט זורמים על החיים שלהם ומגיעים למקומות, אבל לאו דווקא שהם רצו להגיע, פשוט
כי זה האנרציה של החיים, ככה הם הרגילו אותם,
חד משמעית,
שכפלים את הדפוסים של גיל הנערות,
חד משמעית. ודרך אגב, יש עוד, בוא נקרא להם הריאקטיביים, בסדר? יש עוד אנשים האנשים שדרך אגב זה יותר נורא, אני הייתי כשנים, האנשים האקטיביים, אלה שבאופי שלהם עסקים בין השיניים ורצים כמו מטורפים להשיג כל דבר, אבל כל דבר שלאו דווקא אומרים, הם עשו חשיבה לפני. והרבה פעמים אתה רואה מלא אנשים שרצים מזרחה בכל הכוח, עם סכין בין השיניים, שהרבה פעמים הם בכלל היו צריכים לרוץ בכלל מערבה. ושאני מדבר על לעלות על ההגה, זה להיות פרואקטיבי. זה אומר שאני אקטיבי, אבל לפני שאני רגע אקטיבי, אני רגע
לוקח חביר,
ואני מנסה להבין קודם כל מי אני. מה החוזקות שלי, מה התשוקות שלי, על פי זה להגיד, רגע, מה המטרות שלי, איך אני הייתי רוצה לחיות, ואז לצאת מאוד חזק.
זה בגלל תהליכים שאנחנו מסוגלים לעשות אותם לבד, אנחנו צריכים, הרבה פעמים אנחנו לא שמה בכלל בנקודה הזאת, אנחנו צריכים את האנשים סביבנו.
קודם כל, בשביל זה אנחנו פה כאנשי חינוך, וזה מה שאני מלמד את החבר'ה בתוכנית מסע אל האופק, וזה מה שאני, ואני חי את זה שנים כבר, בעצמי. ואני חושב שאנחנו צריכים להתחיל להכניס את השיטת ההתנהלות הזאת בגילאים מאוד מוקדמים. לשאול את הילדים שלנו בבית, בארוחת ערב, איך היינו רוצים שתראה השנה שלנו, ומה המטרות שלנו לשנה הזאת, ואיזה חברים היית רוצה. ובוא נדבר על איזה שני ערכים שמאוד היו חשובים לך השנה. ולא ממקום רגע מנותק, אלא ממקום של בוא ניתן לילד רגע לדבר, אבל נאתגר אותו בשאלות יותר עמוקות, ונשתף אותם באתגרים אישיים שלנו בתור בוגרים, כי סבבה שאנחנו מגדירים מטרות ורצים לדרך, אבל החיים לא פשוטים ומורכבים. ואני חושב שהעומק הזה הוא חסר היום. גם הגובה, להסתכל, כל מה להתבונן ואז לצאת לדרך, וגם שיצאנו לדרך להעמיק, ויש פה המון מקום גם של שטחיות שרואים אותו קצת בהתנהלות שלנו.
טוב, אני רוצה רגע להתחיל את המסע המקצועי שלך, בסדר? סיימת את הצבא, 3 שנים אחרי, נכון, רגיל?
כן, ברור.
ואתה יוצא לטיול או לא יוצא לטיול גדול?
ברור שיוצא לטיול.
מה, דרום אמריקה או מזרחת הדרום אמריקה?
לא, אוסטרליה, זה אוסטרליה.
וואלה.
עקפתי חצי אוסטרליה עם איזה ואן כזה ישן שקרתה לנו בדרך. עם בן דוד שלי, שהוא היה חבר מאוד טוב שלי.
כמה זמן הייתם?
בערך 3-4 חודשים, ואחרי שחזרתי, טסתי עם עינב, שהיום אשתי. הכרנו ממש לפני הטיול.
איפה הכרתם?
היינו מלצרים ביחד, בטירה בגש, זה היה גן אירועים שנסגר. אז טיילתי, חזרתי, את האמת התגעגעתי אליה ממש. הבטחתי, אל תתחיל עם אף אחת לפני הטיול.
אני מגיע.
אז חזרתי, טסנו לתאילנד, שם התאהבתי במזרח. ומאז דרך אגב כל שנה שנתיים אני במזרח, הייתי כבר 4 פעמים בהודו ועוד פעם בתאילנד 4 פעמים ובלאוס, ונמשיך לכבוש את המקום המדהים הזה. אז בקיצור, אז טיילתי אחרי הצבא, חזרתי, החלטתי ללמוד, לא ידעתי מה אני רוצה ורציתי בכלל להיות עצמאי, הייתי מאוד בבולבל בקיצור, ואבא שלי אמר לי לך תעשה תואר ראשון, בסדר, קלאסי לשנות ה-90, גם קלאסי להיום להרבה הורים.
אצלי אבא שלי אמר לי, לך תשאר בצבא, הייתי בצבא, חזרתי הצבא, ושעזרתי לצבא, הוא לקח את זה מאוד קשה. כי הצבא, איש קבע זה הדבר.
כן.
כל אחד עם התפיסות.
אני מאוד מאמין במסגרות, אני חושב שיש לך מסגרת, אתה פורח בתוכה, אבל הרדיפה הזאת, להיות במסגרת כדי להיות במסגרת, זה לא הסיפור, הגשמה עצמית בתוך מסגרת. אבל לא משנה, אמרתי לו, אבא, איזה תואר ראשון, אני בכלל רוצה לפתוח עסק, הוא אומר לי, תקשיב, אתה בסך הכל בן 22, תעשה תואר ראשון במנהל עסקים, אתה רוצה עסקים, תעשה מנהל עסקים. ואז איזה בחור אמר לי, תקשיב, מה מנהל עסקים? תעשה משהו יותר ממוקד. בקיצור, לא יודע איך, נרשמתי לבנקות ושוק ההון, זה היה אשכרה כדי להשלים פערים, כן? לא ידעתי מה זה ריבית, מה זה שוק ההון, אמרתי, אני אלך ללמוד את זה. ופתאום אני רואה שנה ראשונה אני מצטיין דיקן, שנה שנייה מצטיין דיקן, פתאום אני מאוד אוהב את שוק ההון, לא ידעתי מה זה לפני, וראיתי שמאוד אהבתי. ובמקביל הייתי מלצר, ועולם הניהול תמיד כנראה בא לי באופן טבעי, והפכתי להיות מנהל אירועים, ניהלתי את כל האירועים של גן שקוראים לו בית הלורדים, בתל מונד זה היה, פעם היה, ובמהלך כל התואר ראשון, תואר שני, גם ניהלתי צוות של 80 מלצרים וברמנים, וזה כאילו הייתה עוצמה ניהולית מטורפת שנתנה לי המון דרך אגב.
גרת בדירה סחורה? גרתם ביחד עינה ואתה? מה?
גרתי עם חבר, אוהד שציינתי מקודם, הצטרף אלינו עוד בחור בשם יאיר, חבר טוב, ושהתחתנו אני ועינב, אנחנו גרנו בבית ביחד, כמו בסדרה פרנדס, אני, עינב, אוהד, יאיר. ואחרי זה עברנו כמובן לבית שלנו, ונולדה לנו שיה קטנה שהייתי בת 28, שהייתי בן 28. בכל מקרה...
אתם עכשיו גרים ב?
בכפר יונה.
בכפר יונה.
כן. בכל מקרה, אחרי שסיימתי ללמוד, התקבלתי לבנק הפועלים, למסלול הכשרה לניהול, ומשם צמחתי וצמחתי ו...
טוב, אנחנו, מה אנחנו עושים עכשיו? אנחנו נקשיב לשיר הראשון שאתה בחרת, בסדר? אחר כך נמשיך קצת המסע שלך בבנק הפועלים, ומשם אנחנו נמשיך מסע אל האופק, בסדר? כי זה חלק משמעותי, עד שאנחנו נגלוש ככה לאיזה כמה מסרים. אנחנו נדבר גם על כישלונות, אז תכין קצת כישלונות בראש.
יאללה, יהיה מעניין.
בסדר, אז תגיש את השיר שבחרת.
טוב, אחד השיר של עקיבא, יש בך הכל. אני מאוד מאמין בלהיכנס פנימה עמוק, 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 ולהבין את העוצמות ואת הייחודיות שיש לכל אחד מאיתנו. אז יאללה, לחיי עקיבא.
רוצים להתעדכן בלוח השידורים שלנו? להגיב ולהיות מעודכנים? עשו לנו לייק!
עשו לנו לייק!
רדיו על הגל, גם בפייסבוק.
עשו לנו לייק!
יאללה, יאללה!
טוב, חזרנו. שוב ערב טוב, עמי מגן, אנחנו בנקודת מפגש, ואיתי פה ליפז, ליפז פיכמן. עברנו קצת על הילדות, והתחלנו עם הרקע המקצועי ובנק הפועלים, אבל ליפז, רגע, לפני שחוזרים לשיחה, אני רוצה עוד קטע מהספר של עומר. אמרתי, עומר... נער בן 18, זה ספר הביקורים שלו, אני ממליץ לכם עליו, לספר קוראים עניין של חרדות, לקטע הבא קוראים עיניים. כשמישהו מסתכל לך בעיניים, יש לו המון מה לומר. הוא פשוט בוחר לשתוק. להוציא מן הדממה, טיפת אמת תמימה. זעת נחמה או חרדת נטישה. תורפה, הוא מחפש בך את נקודת התורפה. ואתה מנסה שלא להראות סיפורים שסחפת במשך דורות, שקרים בתוך המגירות ושמועות על גבי שמועות. למרות שבמעמד הזה, רק ההזיות הן אלה שמתגלות. כשהמצח קר, ומזבחה הכל זר ומאיים, העיניים השופטות, אלה שהסתרת, שסחפת במשך כל השנים, ולבסוף זרקת למים העמוקים, שיחפשו לבד את החוף, אמרת פעם. בסוף הכל חוזר, והעיניים לא מסתירות. אני חושב שזה חלק מהמסע שדיברנו עליו, שכל אחד עובר. ואנחנו עצרנו רגע בתוך המסע המקצועי שלך בבנק הפועלים. לפני שאנחנו מגיעים לדברים האחרים, בוא תספר לנו עוד קצת על בנק הפועלים, כי היום אתה כבר בתפקידים מאוד בכירים.
קודם כל, אני חייב להודות שבשנה הראשונה אני... ממש לא אהבתי את מה שאני עושה, והיה לי כבר מכתב התפטרות מוכן, בבנק לא יודעים על זה, אני אשקול למי לשלוח את הפודקאסט, אבל נראה לי שעכשיו המצב בסדר, והייתה איזו יועצת ארגונית, קראו לה צילה באיזה קורס שעשיתי, והיא אומרת לי, ליפז, מה עובר עליך? אמרתי לה, צילה, אני אומר רק לך, דיר בלק, אני לא פה עוד שבועיים, אני שם מכתב התפטרות. אמרת לי, תקשיב, לא יכול להיות, אני רואה פה את החבר'ה, אתה חייב להישאר, יש לך, אתה מוכשר וזה וזה וזה. ורציתי לצאת שוב לעולם העסקים, חשבתי על זה פעם. שורה תחתונה אמרה לי, תקשיב, לא ככה מקבלים החלטות, אתה צריך לעשות משהו מסודר. והיא חיברה לי מישהי בשם יעל אלכסנדר.
מהבן גם?
לא. לא. חברה שלה שהייתה סמנכלית באייטק והיא יצאה והפכה להיות קואוצ'רית, מאמנת אישית. אמרתי לצילה בחיית, אני לא צריך שום מאמנת אישית, אני לא יודע אפילו מה זה, אם, רוצה, אם היא רוצה אני אאמן אותה.
כן.
שחצן כזה מטומטם, בן 27.
28?
אבל אני תמיד ידעתי שאני חייב לעשות הכל כדי להצליח ולהגשים את עצמי, זה היה טבוע כזה בי בתקופה מאוד צעירה, וכמובן אני ויעל התחלנו לעבוד ביחד. עשינו 10 מפגשים שפשוט היו מטורפים. קודם כל אני הבנתי שאני רוצה להיות מאמן, כבר בזה, בשלב הזה. הרבה בזכות יעל, שראיתי איזה תהליך מדהים היא עושה עם אנשים, ורציתי גם אני לעשות את זה. ואז אני הבנתי, חקרנו קודם כל מליפז, שאיזה כיף זה לחקור את הדבר הכי חשוב לך בחיים, את עצמך. והבנו שפשוט לקחו לי מהידיים את הניהול, שמגיל 19 אני מפקד בצבא, ושיצאתי להיות מלצר, בסוף נהייתי מנהל אירועים, ופתאום אני... יושב בבנק, מה אתה צריך? כרטיס אשראי, פנקס צ'קים, כאילו הרגשתי שאני, הערך אחד המרכזים שלי בחיים זה השפעה, הרגעתי שהוא כאילו נלקח ממני וכל עולם הניהול שזה חוזקה מאוד חזקה שלי, והבנו יחד עם זאת שהמקום הכי טוב שלי להישאר, אם אני רוצה לצמוח ניהולית, זה בבנק, בגלל הגודל, בגלל המסה, בגלל העוצמות, והגדרנו חזון, עניתי בן 27, שליפז מגיע לתפקיד ניהול בכיר באזור גיל 37. מה הגדרתי אז ניהול בכיר? מנהל סניף, משהו בהנהלה הראשית. מנהל שמנהל מנהלים כבר, לא רק... וזה לא יומן, ואז אני הבנתי שיש לך חזון, ויש לך משהו שמושך אותך, היום אני מבין שזה הורמונים שמפרשים לך בראש, קוראים לו דופמין, שפשוט מושך אותך, וזה לא יאומן איך אני התחלתי להתמקד כל כך חזק במה שאני עושה, לעשות אותו הכי טוב שיש, והחלפתי את המנהלת מחלקה שלי, ושם חוויתי את עולם הניהול פעם ראשונה ופרחתי, ואז קיבלתי לנהל מחלקה גדולה יותר, ואז משכותי לנהל את כל המחלקות הבנקות פרטית בארץ, מחלקת מחירות, והתקדמתי גם שם, ועברתי לנהל את הדיגיטל של החטיבה, וזה פשוט מדהים שאתה בפוקוס, יש משפט יפה שאומרים שבתוך מסגרת פורח החופש, וכאילו מצאתי לעצמי את המסגרת לפרוח ולהגשים את עצמי, ושם זה טס, אבל אני חייב לציין שאני בן אדם של מודלים ובן אדם של טכניקות, ואני כל הזמן למדתי מהצד על עולם הניהול, על עולם המחירות, על כל עולם המנהיגות, ובניתי לעצמי ממש מודל, ואני זוכר ש...
אתה מרגיש גם שאתה גם מתמקצע יותר ויותר בנושא הזה של הניהול?
ברור, ברור.
כל הזמן לומד עוד ועוד ועוד.
למדתי המון טכניקות, וכבר כמה שנים אני כאילו בניתי לעצמי מודל שלי, שהוא מחולק לשתיים, מודל לניהול, מודל למנהיגות, אם בא לך אני אכנס אליו, שהיום אני, כאילו דרך ההתנסויות היומיומיות,
ניהול ומנהיגות, זה א', שני מושגים קצת שונים, חלקם הולכים ביחד, חלקם...
נכון, נכון, אבל ממש בניתי איזה מודל שלי שמצליח לי.
תן לנו כמה משפטים על המודל.
קודם כל, עולם הניהול היום הוא עולם מאוד מאוד מאוד, חייב להיות מאוד דינמי בקצב מטורף, כי אנחנו בהתנהלות חדשה, ובעולם שהוא טס מהר, זה לא מה שהיה פעם. אז קודם כל, כל תפקיד שאני נכנס, המטרה שלי זה לייצר מציאות חדשה. אני לא חושב שהביאו אף מנהל כדי להשאיר את המצב איכשהו, ובתור מנהל גם אם מישהו שם אותך כדי שתשמור על המצב איכשהו, זה לא מה שאתה צריך לעשות. אני בא כדי לייצר מציאות חדשה, ולכן אני עושה אבחון מאוד מהר, מקבל החלטות כבר לעשות שינוי מאוד מהיר, ממש בהתחלה כבר, מקוויק ווינס כאלה טובים, ובונה לעצמי ויז'ן שאני חייב, ככה אני מגדיר לעצמי, לא רוצה, לא צריך, חייב להשיג אותו בטווח זמן שאני מגדיר, ביסודיות וכן הלאה. אז קודם כל לייצר מציאות חדשה. שתיים, לא לחכות לזה משהו אופטימלי, אני בונה משהו ויוצא איתו לדרך. יש לי פרויקט, יש לי איזה מהלך, יש לי איזה תהליך, אני לא מחכה שהדבר הזה יהיה מושלם, אני יוצא איתו לדרך. והדבר השלישי זה לקחת את הדברים שאתה עושה ולהיות מאוד עם, נקרא לזה, גמישות, להקשיב באמת למה שקורה בחיים האמיתיים, לשטח, לעובדים, ללקוחות, ולדייק את מה שאתה עשית ולא להתאהב ברעיון, לדייק אותו תוך כדי תנועה. החזון לא משתנה, אבל הדרך חייבת להשתנות. אז אני בא לייצר מציאות חדשה, מגדיר לעצמי איזה מציאות אני רוצה לייצר, יוצא לדרך כמה שיותר מהר, וכל הזמן מדייק את עצמי, מה עובד טוב, מה לא עובד טוב, מה חסר לי, גם עם העובדים שלי וגם בתהליכים. זה בעולם המנהיגות, וזה בעולם הניהול, סליחה, ועולם המנהיגות שהוא מאוד מאוד מרתק, ואותו בכלל לא מלמדים אותנו, הוא מבחינתי מבוסס על שלושה דברים מרכזיים. אחד, זה לייצר מערכות יחסים מאוד עמוקות עם העובדים שלי. כי שיש לך מערכת יחסים מאוד חזקה, נוצרת פתיחות. ושיש פתיחות, יש שם פריצות דרך. בלי פתיחות אתה לא יכול לייצר פריצת דרך עם אנשים.
פתיחות, אני מדבר פתיחות, אני מדבר גם על אותנטיות, אתה מדבר על...
על הכל, על מעורבות למה שקורה לעובד בבית.
עד כמה אתה משתף מתוך העולמות האישיים שלך?
משתף כמעט הכל. יודעים עליי המון דברים, אני משתף, אני כותב דברים אישיים ביום שישי בוואטסאפ של החבר'ה שלי. המון עומק, וכמובן, כדי לייצר פתיחות, אז אתה גם משתף. ואני חושב שהדבר הזה שקוראים לו מערכות יחסים הוא הבסיס להכל, איך אומרים, עושים עסקים עם אנשים, לא עם עסקים, אבל הדבר השני זה לא מספיק, כי אתה יכול להיות אחלה ועם אחלה מערכות יחסים, אבל כשאתה יוצא למילואים, העובדים שלך אומרים, יאללה, איזה מזל, יש פה שקט. אז הדבר השני שאתה צריך לעשות זה להביא להם המון ערך. זה שאתה נמצא שם, הם סומכים עליך, אתה עוזר להם לקבל החלטות, אתה מביא להם ערך מוסף. והדבר השלישי ש... מאוד קשה להגיע אליו ומאוד חשוב להגיע אליו, זה לעזור להם להתפתח מעבר לעבודה. אם זה לדאוג להם לצמוח בתוך הארגון, אם זה לדאוג להם לצמוח גם בבית. שתי עובדות שלי מתפקידים קודמים, היום איתי במסע אל האופק מובילות תוכניות. כאילו, מאוד חשוב לי להצמיח אותם.
איך לדבר על מסע אל האופק? תגיד לי, ומבחינת המתח המנטלי שזה מוסיף לך מעבר למתח, נקרא לזה, המקצועי, הרגיל, אתם עובדים גם בסביבה מאוד לוחצת, אני יודע, גם שתיבת בנק הפועלים, כל הזמן, לעמוד ביעדים ועניינים ודברים. עכשיו גם לקחת, אתה יודע, להיות מעורב קצת מעבר, אבל אני דרך אגב מאוד מאמין בדבר הזה. אצלנו בעבודה בטח החינוכית, עם צוותי חינוך, אנחנו עושים את זה כי זה מודל לעבוד עם הילדים. הייתי בטוח שבעולם העסקי זה טיפ טיפה פחות.
אני חושב שההפך, זה כאילו, אחד עוזר לי להצליח, ושתיים, זה כיף לי. בסופו של דבר, בעולם הניהול, ככל שאתה עולה למעלה, הבדידות גדלה, ושאתה קרוב אליהם,
בדידות הפקד, מה שנקרא.
כן, ושאתה מייצר משפחה, זה פשוט כיף גדול לצלוח את הדברים ביחד, ואני מרגיש שאני כל כך אוהב אותם ממקום של לעשות בשבילהם הכל ולשרת אותם ולא לחכות שהם ישרתו אותי, ואתה מייצר איזה סביבה שאתה יודע שאנחנו נצליח ביחד ואתה מחבר אותם לעשייה, אז ההפך, זה רק מגדיל לי את ה...
טוב, יש לי עוד הרבה מה לשמוע, אז אני מסתכל על הזמן ואני רואה שיש לנו בערך עוד איזה 17 דקות, ואני מאוד חשוב לי לשמוע על מסע אל האופק, כי אני הכרתי את זה דרך רם, יצר לי קשר, אחר כך במקרה גם, במקרה לא מכיר, הכרנו אנחנו בתוך המועדון, גם יצא לי לפגוש, שלחתם לי איזה אחד או שניים לאיזה שיחה. תספר לנו קצת על מסע אל האופק.
קודם כל אני רוצה להגיד לך תודה על זה, כי כל מי שחושב במסע אל האופק ללכת למקום של ניהול ועולם של פנימיות וכן הלאה, אז אני שולח אותו לעמי והוא יוצא אחרי זה עם אורות וסדר בראש. טוב, תוכנית מסע אל האופק. תוכנית מסע אל האופק הקים אותה רם רוטברג, שהוא גם מנטור אישי שלי, בחור מדהים.
המפקד חיל הים.
המפקד חיל הים. ורם הוא אחד היזמים, הראש שלו עובד כל כך מדהים, והוא לוקח אותנו כל מיני לוויז'נים שלו, ואנחנו צוות ניהולי מדהים שביחד איתו רצים. אני אספר ככה מלמעלה, ואז אני אכנס איך נראה תוכנית. אנחנו היינו עד השביעי לאוקטובר עם שתי תוכניות בארץ, זה פיילוט כזה בחוף קרמל ותוכניות הרבה יותר עמוקות בנתניה שאני הובלתי, ואחרי השביעי לאוקטובר ישבנו, חשבנו מה אנחנו עושים, כי באמת הייתה פה איזה נקודת תפנית במדינה, והבנו שהחבר'ה, החיילים שוחררים האלה, אם הבנו שהם צריכים אותנו היום, הבנו כמה הם חייבים אותנו היום. ואני ככה בקצרה אגיד שאנחנו תוך שנה נמצאים ב-16 ערים בארץ. וואו. אנחנו ממש כמעט בכל הארץ, בערים הכי מרכזיות שיש. חילקנו בינינו את כל הארץ מבחינה ניהולית. בנינו מטה, והיום אנחנו באמת בעוצמות מאוד גדולות. תוכנית מסע אל האופק מתקיימת ברמה של במודל עירוני. זאת אומרת, אני מגיע לנתניה, לוחץ יד לראש עיר, אומר לו, שואל אותו אם הוא רוצה שאנחנו נשקיע פה בחיילים משוחררים. ברגע שהוא אומר כן, ואנחנו עושים איזה ככה שיתוף פעולה בינינו, אנחנו יוצאים לשתי תוכניות בשנה. תוכנית אחת שמתחילה אחרי החג של פסח, במאי ויוני, תוכנית של חודשיים, ועוד תוכנית, המחזור הבא שלנו זה בנובמבר, דצמבר, אחרי החגים, אחרי סוכות, וככה בשני מחזורים. כל מחזור אנחנו יוצאים לשני צירים מקבילים. ציר אחד זה ציר קבוצתי, דרך אגב 20 עד 25 אנשים, שתישאר תוכנית בוטיקית, ציר קבוצתי של 16 מפגשים של 3.5 שעות כל מפגש, מאוד עמוק, עם מרצים חיצוניים וצוות מעולה שמוביל את התכנים, שאנחנו עוברים שם שלושה שלבים. שלב ראשון, אנחנו קוראים לזה מפת הפוטנציאל שלי, זה מה החוזקות שלי מפגש, מה התשוקות שלי מפגש, לאן שוק העבודה הולך ואיך אני יכול להתחבר אליו. מה זה אומר אני כמותג, איך אני מבין שאני זה המוצר שאני מוכר, וזה השלב הראשון, כניסה פנימה עמוקה. השלב השני זה תהליך של קבלת החלטות, ודרכו אנחנו מלמדים מלא מיומנויות של התנהלות פיננסית נכונה, קבלת החלטות וניהול זמן. מדברים על חוסן אישי, על איך אני פורץ אזור נוחות, וממש איך בונים אסטרטגיה לחיים, שבתקופה הזאת אנחנו מחברים אותם, כמו שדיברנו עליך, לבן אדם רוצה ללכת לחינוך, הולכת לאייטק, אנחנו מחברים אותו לאנשים בשוק, כדי שהוא יתייעץ איתם, יעשה איתם יום בחיי, ואז בסוף אנחנו נכנסים לתוך תהליך של ממש קבלת החלטות. במקביל יש עוד ציר מאוד עוצמתי ועמוק שלא נוכל להגיע לו בתהליך הקבוצתי. כל משתתף מקבל מאמנת אישית,
כל אחד
לשמונה מפגשים של שעה.
איך אתם מגייסים כל כך הרבה מאמנים אישיים?
קודם כל יש לנו כבר צוות של מעל בערך 100 מאמנים אישיים בכל הארץ, וצוות של בערך 40 מובילים שמובילים כל תוכנית בעיר בארץ, ופשוט חילקנו בינינו אזורים, כמו שאמרנו, חילקנו מובילים בערים, ואנחנו מגייסים דרך פרסום וכן הלאה. יש לנו כבר צוות שרץ איתנו. אז שני הצירים האלה הם מייצרים בתוך התהליך הקבוצתי מסע אישי מאוד עמוק. תחשוב, אתה עובר שמונה תהליך אישי מאוד עמוק, תהליך קבוצתי מאוד עמוק, שהקבוצה גם מאוד תורמת לך. עוד שני סמינרים עם מלונות בארץ, שאני הולך לראות מה זה אקדמיה, יזמות, חברות בארץ, ומסיימים בזה שכל אחד באמת יוצא עם תוכנית, משתדלים שכל אחד יצא גם עם איזה כיוון לחיים,
ואבני דרך. אתם מצעירים יחסית, אבל אין לכם עדיין מדידה על הדבר הזה, או שכן?
קודם כל, אנחנו כבר כן מייצרים מדידה, שתי מדידות, אחת על התוכנית עצמה, כמה באמת התוכנית נתנה לך ערך, איזה מפגשים נתנו לך ערך, וממש משוב על התוכנית עצמה. ואנחנו כבר התחלנו לייצר מדידה על באמת בוגרים שלנו, מה קרה איתם, אבל עדיין זה בשלבים מאוד מוקדמים.
תגיד, ומבחינת התגובות של המשתתפים?
תקשיב,
יש בהתחלה התנגדויות, מה אני צריך את זה, או איך הגיוס, יש בדרך כלל הביקוש עולה על ההיצע, איך זה עובד? איך מגיעים לחבר'ה?
אז אנחנו יוצאים בפרסום קודם כל, גם סמסים של משרד הביטחון, וגם אנחנו יוצאים לפרסום עירוני באינסטגרם, באו הקבוצות וואטסאפ של העיר, מקבלים לידים, שם האנשים עדיין סקפטיים, ואז אנחנו מייצרים איתם שיחת היכרות, זה לא מבחן קבלה, אם אתה מוגדר חייל משוחרר, תרמת למדינה, אנחנו נתרום לך. לא תרמת למדינה, אתה לא יכול להתקבל לתוכנית. אבל אם אתה מתחייב להשקיע, זה מה שאנחנו צריכים, אתה התקבלת. ולכן אנחנו קוראים לזה שיחת היכרות. 90% ממי שמגיע לשיחת היכרות הוא בתוכנית. כי הם באלה ממה שמקבלים, בעלות מאוד מינימלית של כל מה שאמרתי של 500 שקלים. הכל אנחנו מגייסים מבחוץ, עם שיתופי פעולה עם העיר, עם משרד הביטחון.
קרנות.
וקרנות וכן הלאה. לא פשוט לממן דבר כזה גדול, עובדים על זה קשה. והחבר'ה יוצאים מהתוכנית, אם רצינו להוציא אותם עם כיוון, והם יוצאים עם ערכים, עם תרושת מסוגלות, ועם אמרות כמו זה שינה לי את החיים, וזה מבחינתנו מרגש בטירוף.
איך אתה מצא את עצמך בתוכנית הזאת? בסוף כל הלחץ, עבודה, תפקידי ניהול, תפקידי זה וזה וזה וזה, איך אתה מוצא את עצמך בתוך הדבר הזה?
טוב, זה סיפור ארוך, אבל אולי זה לפעם אחרת.
ותנסה רגע...
אני לא יודע, זה היה תמיד יותר חזק ממני לעבוד עם חבר'ה צעירים, ואני אגיד את זה ככה בקצרה, אנחנו מיצקוביץ' היה פעם ראש מועצת עמק חפר, הוא הלקוח שלי, וישבתי ואני והוא היינו מה זה מחוברים, אהבתי אותו מאוד, היינו שבים תמיד בשבע בבוקר, הייתי מנהל לו את התיק השקעות כזה, והוא אומר לי, אמרתי לו, אנחנו חייב לעזור לי, אני חייב בזמן הפנוי שלי לעבוד, לא יודע, פנימיות, ילדים מסומם, אני חייב לעשות משהו עם הדבר הזה, לפרוק את זה, לא יודע למה, זה היה יותר חזק עם מניאמי, והוא אז חיבר לי את אלברט, שהוא היה אז אחראי על הרווחה בכפר יונה, איפה שאני גר, וככה התחלתי לעבוד עם נוער בסיכון, וכל כך התאהבתי בדבר הזה, שסיפרתי לך מקודם, התחלתי ללמוד אימון אישי, ואז עבדתי רק עם חבר'ה בני 20 עד 30, והכרתי את רם איכשהו, ורם מדבק, ומאז אנחנו עובדים ביחד.
ואתה מרגיש שהדברים האלה הולכים ביחד, בין העולם המקצועי שלך של הבנק, לבין העולם המקצועי שלך של האימון, לעולם האישי שלך כאבא, כבן זוג?
קודם כל, כן. אבל גם לא, כאילו, כי מצד אחד, כן, זה, בסופו של דבר, הכל זה אנשים, וניהול זה אנשים, והעומק שאני מקבל בתוכנית מסע אל אופק, וזה שאני בונה את התכנים וכן הלאה וזה וזה, זה גורם לי גם להמון תובנות לעולם הניהול. אבל גם חשוב להבין שבחיים היום, בעידן החדש, חשוב למקבל. זה לא, אני עכשיו הולך לעבוד בדואר, אני אעבוד בדואר כל החיים.
נכון.
אז אני מתעסק בניהול, ובזמן הפנוי שלי, במקום לראות אח הגדול, למרות שאני אוהב לראות זה עם הילדים, אז אני מוביל תוכנות חיילים משוחרים, ואני חותר איתך עם הקייקים, ואני רץ שטח, ואני טייל בהודו, ואנחנו יכולים לעשות היום כל כך הרבה דברים.
רגע, אז לפני שנגיע לחלומות קצת, מה עדיין לא?
יהיה לנו זמן?
יהיה לנו זמן, רגע, בוא נדבר רגע על כישלונות.
יאללה.
תן לי משהו שאתה מרגיש שלא הצלחת בו.
טוב, תראה, הייתה לי נקודת תפנית מאוד משמעותית לפני בערך 6 שנים, שרגשתי שבאמת כשלתי בדרך שקיבלתי שם החלטה, ובדרך שהתנהלתי בבלבול מאוד גדול, אבל הייתי באמת במצב כל כך טוב בעולם הניהול מבחינת התקדמות, והחלטתי באמצע כמעט לצאת עם חבר להקים חברה לליווי מנהלים וייעוץ ארגוני וליווי אישי, ולעזוב את הבנק. והתרגשתי כזה מזה, כמו ילד קטן שרואה איזה אופנוע כזה, אבל יש בעיה במנוע, אבל כן. אני כך מתלהב לקנות את האופנוע.
כי הוא מתלהב מהסמל.
כן, אבל מצד שני גם הייתה לי תשוקה לעשות את זה, כן. והייתי באמת בבלבול ובצומת מאוד גדולה כזאת, שכמו כזה בסופר שנפתח את הדלת, אתה יוצא ואז אתה רואה שהדלת נפתחת בגב שלך, אז אתה נכנס פנימה, כן. ואז פתאום הוא נפתחת, כי כאילו לא הייתי כזה כן. בצומת. ובגלל שלא ידעתי איך קבל את ההחלטה הזאת, ולא עשיתי את זה עם ליווי, ועשיתי את זה לא טוב, אני מרגיש שנכשלתי שם בקבלת החלטות, זה פגע בי. גם עם חבר שלא נמצא איתי היום, ואני בן אדם מאוד עמוק של חברים, וגם הייתי צריך ככה, אתה יודע, בתוך ארגון גדול, אתה בונה את עצמך, והייתי צריך ככה לשקם את עצמי, וגם פנימית, ואני חייב להודות, ואין לי בה גם להודות היום בפורום הזה, גם הלכתי לתהליך טיפולי אפילו, לעזור לי בדרך הזאת, כי אני, כמו שאמרתי מקודם, אני אעשה הכל כדי להצליח.
אני חושב שזה חוזק וחוסן, אני חושב שיכולת שלנו לקבל, אני לא מעט שנים, עם אנשים שליוו אותי בתחום הטיפולי, מקצועי, אני חושב שהיכולת שלנו כמנהלים של אנשים, ובכלל כבני אדם בוגרים, וגם כהורים, וגם אנשים שעוסקים עם קצת מאוד מאוד דינמיים, היכולת שלנו לצרוך עזרה, לצרוך טיפול, לצרוך ייעוץ, הוא משהו שהוא must, הוא חוזק, הוא לא חולשה.
חד משמעית.
אגב, זה גם מסר לילדים פה, נכון. לכולם, זאת אומרת, לכל אורך החיים. אני, סליחה שאני קטעתי, אבל כשבא לי אתמול, הייתה לי שיחה עם תלמידת י"ב שלנו, להגיד את השם, אבל לגבי צומת שקבלת החלטה שהיא נמצאת עכשיו, ואמרתי לה, וולקאם לחיים הבוגרים. חיים הבוגרים, אנחנו דרשים לקבל החלטות, וההחלטות תמיד זה בחירה בין אלטרנטיבות. אין כמעט 100% משהו.
ממש.
זה את רוצה, בבקשה, תבחרי בציר הזה, אני לא אגיד לך מה לבחור, תבחרי בציר הזה, זה מה שסביר להניח, זה מה שהולכת להתעקה, הולכת לראות, תבחרי בציר הזה, אלו הקשיים שיהיו. החיים הם תמיד בחירה בין אלטרנטיבות. כמו שאנחנו, כי הייתה לה איזו אמירה שאמרה, אני יודעת, כבר בגילי אני יודעת מה לעשות, איך לעשות, ואתה לא צריך להגיד לי על בן אדם. זה כמו שאתה מוציא הרישיון נהיגה, אתה על הכביש, תנהגי 200, מצא אותך שוטר, תגידו, אני יודעת איך אני נוהגת, לא גברת. יש כללים, יש נורמות, צריך לבחור כל פעם לאן זזים. אפרופו, לעלות על ההגה ולא לנסוע בתחבורה ציבורית, אתה לוקח אחריות על החיים שלך.
נכון. דרך אגב, אני היום מלמד קבלת החלטות, אז הדבר הראשון שאני פותח, אני אומר למחרב, מי שלא מבין שההחלטה זה אימור, הוא לא יקבל החלטה בחיים. אבל אנחנו רוצים שהאימור הזה כמה שיותר יהיה יותר מחושב, ואני החלטתי בסוף להישאר בבנק, ואני כל כך שמח בדיעבד על ההחלטה הזאת, אני פשוט אוהב את זה, אני טוב בזה, ומשם באמת צמחתי. אבל כמו שאמרתי, הלכתי לטיפול פסיכולוגי, עשיתי מה שצריך כדי להגיע לאן שאני הגעתי היום, והיום אני ממש שלם גם עם ההחלטה וגם עם הדרך. ואני מקבל מלא דברים, ועושה מה שתכננתי גם מהצד, והכל בסדר. אז זה לגבי הסיפור ההוא.
טוב, תראה, אנחנו מתכנסים, יש לנו בערך עוד 4 דקות, 5 דקות, ואז בעצם השיר, כי בשבע כבר נכנסים פה תוכנית אחרינו, ואנחנו לא רוצים לקחת להם את הזמן. אנחנו בכל זאת כפר נוער, יש פה בני נוער 300 במספר, פתחו את השנה. בסדר, אנחנו, מטרה העיקרית שלנו זה לתת הזדמנות שווה להצלחה. אנחנו תמיד אומרים, אנחנו לא נותנים לא הזדמנות שנייה, ולא הזדמנות שלישית, ולא רביעית, אנחנו נותנים הזדמנות שווה. מה זה הזדמנות שווה? אנחנו נשים לזהות את הפערים ואת החוסרים, אנחנו נשים להנגיש לכל ילד וילדה את מה שהם צריכים. אז תנסה רגע לעטוף לי את כל הדברים, ותן להם איזה ספיץ' של 2-3 דקות למיקרופון. לילדים, קצת מליפז הילד והנער שהסתבך וחזר לזה, ואחרי זה בצבא כמפקד וכמנהל וכמנטור לחיים, קצת על המודלים. בוא תנסה עכשיו ממש בזה, נסגור את זה לבני הנוער.
יאללה, אז קודם כל,
חייב, בני נוער וגם בוגרים מקשיבו, אני מבטיח לך.
אז קודם כל זה, אני חושב שככה, אז תקשיבו ותקשיבו טוב. אל תתפשרו לחיות חיים מדהימים ולייצר מהחיים שלכם יצירת מופת. וכדי שהדבר הזה יקרה, אתם צריכים קודם כל לעשות תהליך מאוד עמוק כדי להכיר את עצמכם, וזה לוקח זמן. וזה לא נגמר, אבל קודם כל צריך לעצור ולהבין במה אנחנו טובים, מה החוזקות שלנו, ומה התשוקות שלנו, במה עושה לנו טוב, מה אנחנו טובים ומה עושה לכם טוב. וברגע שאתם תבינו מי אתם, יהיה לכם הרבה יותר קל לקבל החלטות. החלטות צריכות להיות בדרך המיוחדת שלכם. תבחרו את המגמות בתיכון, איך שאתם רוצים. תבחרו מה תעשו בצבא, איך שאתם רוצים, ולא בגלל שכולם הולכים לגולני. תבחרו מה ללמוד, מה לעשות.
כולם רוצים שריון, דרך אגב.
כן, דיברנו כבר על החבר הוועד מאור, זה היום קצין שריון ראשי, אפרופו שריון. וברגע שאתם הולכים ומקבלים את ההחלטות האלה על פי הדרך המיוחדת שלכם, יהיה לכם מאוד קשה בדרך לעשות הצד הראשון ולהתקדם קדימה. והתובנה הכי גדולה להבין שאלה החיים. החיים הם מורכבים, החיים הם לא פשוטים. תקחו עזרה, תעשו מה שצריך, תהפכו עולמות כדי להשיג את המטרות האלה. בהתחלה זה קשה, אבל ברגע שמייצרים מומנטום, קורה איזה קסם שהחיים כבר מקדמים אותנו ולוקחים אותנו. ואני יודע, אני יודע בכל תהליך שאני מתחיל, אני יודע שאוטוטו יגיע השלב היותר קל. והרבה אנשים בשלב הראשון הקשה, שם הם עוצרים, וברגע שאתם ממשיכים עוד קצת קדימה זה קורה. אז אחד, אל תתפשרו. תכירו את עצמכם הרבה יותר לעומק, תקבלו החלטות, ובלי פשרה תשיגו אותם.
אני רוצה להמשיך את ליפס, קודם כל תודה. אני אתן עוד משהו אחד, איך מדברים על זה. תהיו במיקוד שליטה פנימי, ופחות במיקוד שליטה חיצוני.
תעלו על ההגה.
בדיוק, תעלו על ההגה. תעלו על ההגה, קחו אחריות על כל מה שקורה לכם. יש משפט שאני אוהב אותו, של פיטר דרוקר, שאומר, דרך הטובה ביותר לחזות את העתיד היא ליצור אותו.
מדהים.
רגע, רגע לפני שאנחנו מסיימים ועוברים לשיר, ואתה מגיש לנו את השיר האחרון. מה עוד בארסנל החלומות?
יש מלא. קודם כל, קודם כל, החלומות שלי הם לא חלום שאני עושה וי ונגמר. אני כאילו מכניס לעצמי עוד דרך חיים. אז אפרופו קייק, אז אני רוצה להיות חותר ברמה מאוד גבוהה, אבל תכנס טיולים בעולם, אז אני חי את זה. ואת הריצות שטח שאני עושה, אז לעשות אותם בעוד מקומות מהממים גם בארץ וגם בעולם. ואני רוצה להמשיך להתקדם בניהול שאני מאוד אוהב, ולקחת את מסע אל האופק לעוד מקומות מדהימים, ולעשות אולי גם איזו תוכנית מדהימה שקוראים למסע אל עצמי. יש לי חלום לפתוח פאב, ואני אפתח את הפאב הזה בהמשך גם, כי אני רואה את זה כמו איזה בית כנסת מדהים כזה, עם מוזיקה ובירה.
אני כבר מזמין את הבירה הראשונה.
ואני אוהב את המזרח, אז אני רוצה להמשיך לטייל במזרח, אז יש לי עוד חלום ככה, יש לי עוד כמה מדינות שאני צריך להגיע להם, נפאל ווייטנאם.
עינב עומדת בקצב?
עינב איתי בקצב, כן, כל בסדר, בלעדיה כלום.
יאללה. תשמע לי, פאז, היה לי מקסים, היה לי כיף, אני כל כך שמח שהסכמת לבוא, ה-50 דקות האלה עברו לנו ככה, ואני חושב שמי שיאזין ומי שיאזין לתוכנית, בין אם הוא אחד התלמידים או התלמידות, או בין, בין החבר'ה המבוגרים, אני חושב שירוויחו פה המון המון טיפים קדימה, וגם אני חושב שיצליחו בהסתכלות אמיצה, כל אחד גם תוך כדי השיח הזה גם אולי יפגוש את עצמו במראה. כל התהליכים שאנחנו עוברים דרך הילדות, שאני גם שמעתי הרבה דברים, דרך אגב לא היינו רחוקים בהרבה דברים. לא. ועד הדרך, והדרך שעשינו, והדרך שעשית אותה, היא באמת מרשימה, והפרויקט הזה של מסע לאופק, באמת, אין מילים, אז רק שיהיה לכם כוחות לעשות, לרם, לך ולכל הצוות הנהדר שעושה את זה. ואנחנו, רגע לפני שניפרד ותגיד את השיר האחרון, אנחנו נגיד תודה עוד הפעם לליה חפץ פה, על ההפקה, ולפלג שהיא מנהלת הרדיו, ולטל שמנהלת את כל הפרויקט הנהדר הזה, רדיו נעורים על הגל, איזה כיף שיש לנו את זה, זו זכות אדירה. וליפז, תגיש את השיר האחרון.
טוב, אז קודם כל פינק פלויד, להקה שכל כך עשתה לי טוב ועומק עם המוזיקה, ודיברנו על לייצר מציאות חדשה, אז כמו שאני אוהב את הבירה גינס, יש בירות אבל יש גינס, אז יש מוזיקה ויש פינק פלויד, והשיר הוא Shine on your crazy diamond, כי כל אחד מאיתנו יעלום פנימי ענק, אז רק אנחנו צריכים לקחת אותו ולזרוח.
אתם מאזינים לרדיו על הגל, כפר הנוער הדס הנעורים.